שלום וברכה, אנחנו ממשיכים את הסדרה על התפילה כעבודה עצמית מתוך מחשבה אמיתית שאין עבודה עצמית בלי תפילה. זאת אומרת שאפשר הרבה לשכנע אנשים להשתנות והרבה גם לילדים שלנו לנסות להשפיע עליהם בצורה ישירה, אבל בסופו של דבר מה שיעשה את ההבדל זה כשהילד ידע להתפלל. אנחנו נעבוד על עצמנו כשאנחנו באמת נדע להתפלל. אפשר להגיד, אני מרגיש לפחות בזמן האחרון שטיפול נפשי צריך להיות חלק מהטיפול לפחות, שאדם יתפלל על הטיפול וידע להתפלל על מה שמפריע לו, כדי שיוכל באמת לתקן ולטפל בעצמו. הנה דוגמה, יש איזון בנפש בין הערס העצמי לבין היכולת להודות. כלומר, אם הערס העצמי ניקח בגיל ההתבגרות, ילד שמעשן, נגיד נרגילה, או ילד ש... או נערה שחותכת קצת את עצמה, או כל תופעה של אפילו בטלנות בתוך הבית, או של כעסים בכלל, או של אשמה, כל התופעות השליליות של גיל ההתבגרות, שבאות מההתנפחות של האגו והחיפוש אחרי האני ואחרי הערך העצמי, והרבה פעמים זה עובר דרך גם זה שאדם פוגע בעצמו. לפגוע בעצמך זה עומד בדיוק בדיוק באיזון לזה שאתה מסוגל לקחת כל דבר קטן ולהגיד תודה. זה בדיוק הפוך. כשאתה אומר תודה על כל דבר קיים, אתה נותן ערך לכל יש. כשאתה הורס, אתה נותן לדבר שהוא בעל ערך הסתכלות מזלזלת. אז אתה בדיוק עושה את הדבר ההפוך. בנפש יש איזה מקום, מיקום כזה בנפש שנקרא ספירת עוד. מה זה עוד? עוד זה כוח, שהוא כוח שיכול להיות הוד זה להודות, ספירת הוד. להודות, להגיד תודה, לתת לדבר עצמו ערך, ליצור מקום לעצמי, ליצור מקום לכל זמן וזמן. אבל יש גם פסוק בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית. ההוד הוא בדיוק אותו כוח של התכנסות פנימה, של נתינת ערך לכל דבר, הוא גם כוח של הרס עצמי. שכן, שאפשר בעצם מאותו מושג של התכנסות פנימה, של יצירת של הסתכלות ייחודית לדבר מסוים, להפוך את זה להסתכלות ביקורתית לדוגמה הרסנית. והנה יש לנו כאן בנפש ציור של דבר כי זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא מפיל אותנו תמיד באיזה ניסיון כדי שנוכל להיות אנשים שמפתחים את העיקרון ההופכי. ויש לנו כאן את העבודה בעצם של היהודי. מה זה להיות יהודי? אנחנו יהודים במובן שאנחנו לומדים להודות, כלומר אנחנו עם שלומד להסתכל על כל דבר קטן ולתת לזה ערך גדול. אנחנו מסוגלים לתת לכל דבר שהוא כביכול ללא ערך מוגדר, ערך פנימי. קדושת החיים, לקדש את השבת, לקחת את היין, לקדש את האישה מתחת לחופה, אנחנו לוקחים את הדבר הזה שנקרא גפן, שלכאורה הוא פרי אדמה. אנחנו, מה זה גפן? מה זה יין? זה כשאתה לוקח את הפרי מהאדמה ואתה כאילו מביא אותו לריקבון, כמעט חומץ. אבל בסופו של דבר אתה מוציא ממנו את המיטב, וזה הופך להיות יין, ובזה אתה מקדש. אתה אומר לנישואים, לחופה, מתחת לחופה אתה אומר, אני עכשיו הולך להוציא את המיטב כדי להקים זוגיות טובה יותר, וככה בדיוק אנחנו מנסים לחיות. לא חיים רדודים, לא חיים שהם עוד יום, ועוד שעה ועוד אדם, אלא לכל אדם, לכל מפגש, לכל דקה, לכל שעה, לכל יום, לתת ערך ליום. ואני חושב שבזה אנחנו יהודים, שאנחנו אומרים בבוקר מודה אני לפניך, ככה יהודי מתחיל להתפלל. הוא מתחיל במודה אני, לפני אני בכלל. הוא מודה כי הוא הולך עכשיו לגלות היום מה ההשגחה של היום, מה השם רוצה להגיד לי היום. כל יום יש לו איזו אמירה, כמו שלכל אדם יש איזה אמירה בעולם, אז ככה גם לכל יום, לכל בחינה ובחינה. אתה כשאתה מודה, אתה נותן ערך לכל דבר קטן. אפשר בעצם לצייר את עבודת הטיפול. אנחנו אומרים כל בוקר את הקטורת, פתאום הקטורת, ואנחנו מכירים שמה את ה-11 הסממנים של הקטורת, הצורי והציפורן והחלבונה והחלבונה והלבונה, סליחה, 70 מנה, מור וקציעה, קרקום, שיבונר קרקום, 16 מנה. והסמן האחרון הוא נקרא הקינמון. אנחנו עושים איזה מסלול בתוך הסממנים האלה. יש איזה מסלול שהאדם עובר כל פעם, הרי הקטורת ידועה שהיא זאת שעוצרת את המגפה, היא זאת שמרפא את החולים, היא זאת שמאפשרת לנו בעצם לראות איזשהו ציור של תחיית המתים. שיש דבר כזה שנקרא תיקון, שנקרא שאפשר להחיות את המוות, את המחלה. ואתם יודעים, כשאדם חווה דבר לא קל בחיים שלו, כשאדם סובל, אפשר לומר שהוא אז הכי קרוב לתחושה הזאת של הודיה. הוא הכי קל לו להגיד, כן, להתפלל תפילת ברכת הגומל, ולהודות לשם בעצם על הנס שקרה לו. ולמה אנחנו לא מרגישים את הנס הזה כל יום? למה אנחנו צריכים את הרע, את הקושי? כן? יש לנו כאן ציור של מה קורה כשקשה, ומה קורה כשחזל מגדירים את הקטורת, את אחד הסממנים של הקטורת, מהו המסלול? המסלול הוא לפי הספירות. אתם יודעים שבפסיכולוגיה יהודית אנחנו עובדים, אנחנו לא כאלה מקובלים גדולים, אבל אנחנו כן יודעים שיש מפה של כוחות הנפש. אנחנו מבינים שיש דבר כזה, גם שכל אחד מהסממנים האלה הם כנגד אחד מהספירות. מה זה ספירות? כוחות הנהגה של השם בעולם. מבשרי חזה אלוקה, יש לנו 10 כוחות נפש, כמו שיש 10 כוחות הנהגה של השם בעולם. אז ככה אנחנו יכולים לחוש את הכוחות האלה דרך העבודה עצמית. אז הצורי הוא כנגד הכתר, המקום הלא מודע. הציפורן הוא כנגד מה שנקרא ספירת היסוד, שזה מקום של התקשורת, של המפגש. החלבנה זה המלכות. הסמן עם ריח רע. יש אחד עם ריח רע, כולם ריח טוב, אבל אחד עם ריח רע. זה מפגש עם הגוף, מפגש עם המציאות. והלבונה, שזה האור המקיף, אפשר להגיד, האווירה הכוללת. כל אלה 70 מנה. כל אלה הם בעלי משקל. אפשר להגיד שבכל מפגש בעצם, כל מפגש טיפולי, חינוכי, אפילו בין שתי חברים, אלו הערכים בעלי משקל באמת. הצד הלא מודע, שפת הגוף, האמון, אמונה שיש בין אנשים, הרצון להתחבר, יש לזה משקל כבד מאוד. יסוד התקשורת, החיבור באמת, איך שהוא מתרחש. המלכות, איך שזה בתוך המציאות, 70 מנה. האור המקיף, האווירה הכוללת. ואז יש איזה מסלול, כן, שאנחנו עכשיו לא נתעכב, אבל האחרון הוא הקינמון. כלומר, הוא העוד. כל המבנה הזה הוא בא, אפשר להגיד, על מנת לתקן את ספירת ההוד. כי הוד, כשמדברים על ערס עצמי, מדברים גם על כל הדוגמה, אתם יודעים, יש את מחלת המחלות האוטואימוניות, אלה שמייצרים אנטיבודיס, כן, ערס עצמי בעצם, כנגד עצמם. מתי הן מופיעות המחלות האלה? הרבה פעמים מופיעות אחרי תהליך אבל לא מעוקל. כן. לא, זה לא בדיוק אלרגיה, זה כל המשפחה של אוטואימיון, מחלות שאדם פוגע במערכת החיסון שלו. זה לא אלרגיה. זה, כן, כמו גוז'רו ז'וגרון, יש שם הרבה שמות כאלה חכמים. רנו, יש הרבה שמות של תסמונות כאלה. אבל באופן כללי אנחנו יודעים שיש מחקרים בנורו-אימיונו, אנדוקרינולוגיה, כן, בודקים את כל המערכות במקביל, ואת התא גם, ואת התהליך הנפשיים גם, פסיכו, נורו, ואז רואים שהרבה פעמים, שנתיים, שלוש, אחרי שאדם עובר איזה תהליך אבל לא מעוקל, לא, שהוא לא עבר נכון, אז בדיוק מופיעות המחלות האלה. כאילו בתהליך אבל בדיוק יש את היכולת או אי יכולת או קושי לקחת את הניסיון הזה כנס. כלומר, שאדם יודע גם ברע, גם בקושי, גם בסבל, לצאת מהתקופה הקשה הזאת ולהגיד תודה. להגיד תודה על מה שאני למדתי מתוך זה. מה אני עושה עם זה? לא כמובן תודה על הדבר הרע הזה שקרה, זה רע בפני עצמו. אבל מה אני עושה עם זה? כן? איך אני הופך את כל החיים שלי, אפשר להגיד, בעקבות הדבר הרע שקרה לי? כי רע אותי יותר, וכי כל ירידה היא לצורך עלייה, וכי, כן? אין כישלון אלא מחשל, אין ניסיון אלא נס, אין משבר אלא לידה. אז אני בעצם צריך ללמוד ככה, גם בדברים הרעים כמובן, להודות על, על הרע, כמו שאני מודה על הטוב. מה מסתתר מאחור הרע הזה? טוב לחטא לבית אבל מבית משתה. מה אני לומד מהחוויה הזאת של לחטא לבקר חולה? ואז אני פוגש את השכינה מעל ראשותיו. למה? למה השכינה, אומרת הגמרא, עומדת מעל הראש של, החולה? הרי לכאורה, אדם חולה הוא סובל סך הכל. אלא יש במקומות האלה, בדיוק של הסבל, יש לפעמים אפשרות להכיר בטוב, אפשרות לראות את, את המגמה של החיים. אתה הולכת לבית אבל, לבית משתה, אתה בסופו של דבר פוגש את, את המציאות בצורה, יותר פנימית, בחיים שלך. לכן, עתיד כל הקורבנות יתבטלו, חוץ מקורבן תודה. כן? לעתיד לא, יהיו קורבנות, אבל יש קורבן אחד שהוא, עיקרי, וזה קורבן תודה. למה אומר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל? הוא מצטט שוחר, המדרש שוחר טוב, כל הקורבנות יהיו בטלים לעתיד חוץ מקורבן תודה, מפני שיש בו חמץ ומצה. הקורבן הזה הוא, מיוחד, הוא כולל בו שתי הפכים, גם חמץ וגם מצה, שהם שני דברים חלוקים שאין זה כזה. להודיע כי כל הכוחות אשר הם מחולקים, הכל הוא אליו יתברך, גם הטוב וגם הרע, גם הסובייקטיבי, גם האובייקטיבי, גם הדבר הזה שאתה פוגש בחיים שלך והוא מפתיע אותך ולכאורה הוא לא טוב, וגם הדבר הטוב. ודבר זה ראוי שיהיה קורבן כאשר נעשה לו נס והציל אותו מן המיטה. ובזה מודה לו כי האדם הוא אל השם יתברך, שהרי הציל אותו, שעל זה מביא קורבן תודה. הצלת אותי מהנס, אני מביא קורבן תודה, כי אני מבין שאני שלך. וכל מה שקרה לי עכשיו היה צריך להיות משהו דרמטי, והצלת אותי. אז עכשיו אני מודה לך. אני מכיר בלימוד הזה שיוצא מתוך, מתוך החושך. ודבר זה יהיה לעתיד, וזה כל הזמן, גם יהיה לעתיד, כי השם יתברך אחד ואין זולתו, ולכן קורבן תודה לא יהיה בטל, כי קורבן תודה מורה, כי כל חילופי וחילוקי המציאות אל השם יתברך, זה תמיד נאמר. להגיד תודה ולהבין שכל חילוקי וחילופי מציאות הם אל השם יתברך, זה אנחנו תמיד נמשיך לומר. וכאשר הכל על השם יתברך, אז הוא אחד ואין זולתו, ולכן קורבן זה לא יבטל לעתיד. כל המצוות עתיד להתבטל. כל החגים עתיד להתבטל. חוץ מחנוכה ופורים. שתי חגים. למה חנוכה ופורים לא בטלים? כי אצל הארי בפנימיות התורה, הם שייכים לספירת הוד. יש בחגים האלה בדיוק את הנקודה הזאת של להודות, כן, ככה אנחנו אומרים, נכון, במודין, ב-18, בתפילת 18, בקטע שאנחנו מודים בדיוק, אנחנו מוסיפים אל הניסים, על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות. להודות, להלל, לשבח, זה מה שאנחנו באים לעשות כאן, על הנס הזה, על דבר הזה שצריך להיות אסון, ובסוף קרה דבר נפלא שהכל יתהפך. הכל כדי להראות לנו שהשגחה היא באמת אחד, וגם כשזה נראה לך הכי רע, הכי קשה, גם כשהמתבגר שלך עושה לך הכי הרבה צרות, גם כשנראה שהמציאות היא הכי חשוכה, ואתה צריך סבלנות. וללמוד להכיר בטוב שבאדם, להכיר בטוב שבתקופה הזאת שעוברת עליך. ואם כן, יש לנו כאן תנועה שבמקום להרוס, כן, מה זה הרס עצמי בתוך הקשר הבין אישי, נגיד אם מתבגר, שאני לא מבין שעכשיו מה שהוא צריך זה שאני אראה אותו, ואני מתחיל להיאבק איתו, אני יוצר הרס עצמי משפחתי, כן? שכל האווירה היא אווירה של כעס ושל של תוכחות ושל צעקות ושל של אני צודק וככה בין בני זוג, כן? במקום להודות. יש ספר ידוע של הרב ארוש על שאדם צריך להודות, ושכחתי את השער תודה, שעריו ותודה, שספר מצוין כמובן, וכל הספרים של הרב ארוש, ויש שם איזה הרבה מאוד סיפורים, כן, של אנשים שבסוד שהם הודו אז הם התרפו, ושהודיה בכלל יש לה כוח רפואי כזה. ואני רק רוצה להזהיר שאנחנו משתדלים שהתהליך הזה של להודות הוא לא דבר אובססיבי, כן? הוא לא דבר שאדם אומר אני חייב להודות ואז כל דבר יחפש את התודה תודה כשזה לא מחובר כאן. אנחנו מדברים עליו כמובן, כן, כמו שהרב ארוש מתאר נראה לי, עבודה אמיתית, כן, עבודה כמו שהרב ורוש מתאר שזה עבודה אמיתית כמובן. עבודה אמיתית, עבודה שאדם הוא באמת לומד לראות את הטוב שמאחורי כל מפגש, כל אדם, כל דבר, וגם כל דבר רע. רבי נחמן מדבר על ההודעה הזאת כרפואה באמת, כי התכלית הוא כולו טוב. כי אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות עוברים על האדם חס ושלום, אם מסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות כלל. רק טובות גדולות. לנסות להסתכל על הסרט, כן, כמו שאומרים בשפה מקצועית, על הנרטיב, על הסיפורים שעברו עליך, ולראות את כל הסיפורים האלה מתוך נרטיב חיובי דווקא. כן? כל מה שעברתי, כל מה שהיה, דברים הכי קשים שהתמוטטתי ונפלתי במשבר זה ומשבר אחר, וקרה לי ככה וככה, ועכשיו יש לי תביעה משפטית, וכל מה שקורה, זה בא כדי לבנות אותך, זה בא כדי לעזור לך, זה בא כדי להעצים אותך. כי בוודאי, כל האיסורים באים בכוונת מהשם יתברך לטובתו. אם להזכירו, שישוב בתשובה. אם למרק, עוונותיו, כמובן, לפעמים זה כפרת עוונות, לפעמים זה כדי למרק את העוונות. כן, אני מפנה אתכם כמובן למאמר של הרב קוק בספר אורות, שהאיסורים הם מרקים. ואם כן, האיסורים הם טובות גדולות, כי כוונת השם יתברך הוא בוודאי רק לטובה. נמצא שבכל הרעות והאיסורים שיש לאדם חס ושלום, אם מסתכל על התכלית, היינו כוונת השם יתברך. לא יהיה לו איסורים כלל. רק עד רבה, יתמלא שמחה מגודל רוב הטובה שיסתכל בתכלית האיסורים הללו. כי התכלית הוא כולו טוב, כולו אחד. כן? לראות את האחד זה אולי המגמה באמת של עם ישראל, ולכן אנחנו נקחים יהודים. כי אם אתה יודע להודות על הטוב וגם על הרע, אז אתה מסוגל לראות את נקודת האחדות. ובאמת אין שום רע בעולם, רק כולו טוב. אני יכול להגיד על הרבה מקרים, הרבה מטופלים שטופלו בעצם בזכות העיקרון הזה. לא שאני טיפלתי בהם. אני חושב שבעיקר זה נבע מזה שהם היו מסוגלים בעצמם להכיר בטוב שהיה באיסורים, להכיר בטוב שהיה בקשר עם אבא, למרות שאבא היה אדם מאוד מאוד לא סימפטי, ועשה דברים מאוד לא פשוטים. אבל ברגע שאתה מסוגל גם להודות, להבין מה אני יוצא מזה, מה אני לומד מזה, איך אני הופך את החיים שלי לספר פתוח, לספר תורה, תורה לא תורת משה, אלא תורת השם, תורה פנימית יותר, תורה עמוקה, אז בעצם אני מסוגל להיות אדם פחות חרדתי, פחות עצוב, הרבה יותר שמח. העבודה אם כן של היהודי הזה שאומר מודה אני, העבודה שלנו זה להכניע קו שמאל בנפש. קו שמאל שזה ספירת הוד, גבורה, בינה, שורש של הבינה זה השמחה, לעורר את השמחה. כן, ליצור במקום השמאלי הזה בנפש, שזה מקום לחרדות, לדיכאונות, לכעסים, בעצם לכל הרעות, ואפשר להגיד שכל הרפואה זה לבוא עם קו ימין, עם החסדים של קו ימין, ולהכניע את הדינים של קו שמאל. השורש הנמוך של קו שמאל זה ספירת הוד. כלומר, אנחנו בעצם עוסקים בלתקן במציאות, כן, כל הזמן את ההוד הזה. יש מערכות לדוגמה, לפעמים אתה עובד בתוך מערכת, שיש מערכת שיש איזה הרס עצמי בתוך המערכת. ואתה, זה שעובד שם, אתה מזהה את זה, אתה מבין שיש פה איזה מנהל שכולם כועסים עליו ובעצם היא מערכת שהורסת את עצמה. ואתה מנסה עכשיו לעבוד, לא בזה שאתה תהיה שותף לתהליך שלפעמים נגיד סיר להזזל לדוגמה, כן? תופעה מאוד ידועה בכל קבוצה. יש איזה אחד שהוא הופך להיות סיר להזזל. אנחנו מאמינים שאם נהרוס אותו, אנחנו נציל את הכיתה. כן? יש ככה איזה תלמיד תמיד בכיתה. להבין שלא. עליך להתבונן, מה זה להתבונן? זה שורש קו שמאל, להתבונן, להודות על הטוב שבא אדם הזה שאנחנו כולם מנסים לבודד ולהפוך אותו לרשע ולהפוך אותו לאדם מאוד מאוד, מאוד 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 שלילי. להודות פירוש הדבר לתקן. כלומר, אין תיקון אפשר להגיד אפילו אם אנחנו באמת יודעים להודות על הטוב, זה פשוט, על הרע, לפעמים זה יותר מורכב. ולכן יש את הקטורת. את הקטורת היא עוצרת את המוות, כן? של העתיד בעל המוות לנצח, שיש מציאות שאין בכלל מוות. למה אין מוות? כי יש אפשרות לתקן את הספירה הזאת. להפוך את ההודי שנפח עליי למשרית, את המקום של הארס העצמי, להפוך, כן, לראייה חודרת עמוקה. לכן הוד הוא יצירת מרחב. וכשאתה פוגש חבב, אתה אומר, שלום משה, מה שלומך? אתה רואה אותו, אתה נותן לו מקום. אז זה מקום מאוד מתוקן, כן? כי משה הוא לבד, ומשה אף אחד לא מסתכל עליו, כמו שאומרים, לא שם עליו. ויש סוף סוף מישהו שרואה אותו, ושמחבק אותו, ושאוהב אותו, וזה נותן לו את כל המשמעות לחייו, כן? גם אותה איש הסקנה הזאת, שהיא מאוד לבד, ומאוד עצובה, ומאוד קשה לה בחיים. ויש את הבחור ישיבה שעובר, שאומר, שלום, גברת כהן, מה שלומך? הוא מחייך לה, והוא רואה אותה. נותן לה קיום. אפשר להגיד שהיום שלה הוא יום אחר לגמרי. אנחנו לא מבינים את זה, עד כמה זה חשוב. עד כמה אותו אדם נהנה ממה? בזה שמישהו פינה בעבורו מקום. אתה פוגש לי בחיים אנשים שבדיוק הם אנשים סגורים, מאוד רצינים, ילדים שלא ראו כל כך, שלא כל כך ידעו להודות להם, שיש להם המון הרס עצמי. כן? הם כועסים כאלה בהתנהלות שלהם. ואז אתה עוצר אותם, אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, שלום, מה שלומך? ואז אתה רואה, זה משהו שמנסה לחייך מבפנים, שרוצה לחיות, שרוצה את המבט, שרוצה את הקשר. ואתה מבין שאתה יכול לעזור לו, רק בזה שאתה אומר לו שלום, רק בזה שאתה אומר לו, מה שלומך? על אחת כמה וכמה, כמובן בתוך משפחה, שהילד הוא כל כולו קמצן של אהבה, כל כולו מחכה רק למבט, רק מחכה לזה שיהיה קשר, שאבא ואמא יראו אותו, ואם לא כן, אז יחפש את זה על ידי ערס, על ידי ביות, כדי למשור תשומת לב. ואז אנחנו, לא, אנחנו ההורים המסוגלים להודות לו, על כל דבר קטן שהוא עשה, להרים אותו, ככל שימין יותר בערכו, הוא פחות יערס ופחות יערוס. לראות בכל דבר ודבר, בכל רגע ורגע, במה אפשר באמת להודות לשם, שיש לנו ילדים כל כך טובים, וחברה כל כך טובה, ואומה כל כך נפלאה. אז זהו להיום, זה לקחת את התנועה הזאת של להודות, מתחילת התפילה, ובעצם עד הסוף. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת כולה לעוצר בראשית. ככה יהודי גם מסיים את התפילה שלו. להודות, כן? על כמובן זה שהגענו לציון, שאנחנו צועדים לבית המקדש, אנחנו צועדים לגאולה, להודות גם על העתיד לבוא. והמרכז, השיא של תפילת 18, המקום שאנחנו משתחווים באמת, מודים אנחנו לך. כלומר, התנועה הזאת של להודות, הוא התנועה, אפשר להגיד, המאוד מרכזית בכל התפילה. אפשר להגיד שהתפילה זה רק להודות, זה לא נכון. זה חלק חשוב מאוד, מרכזי מאוד, התחלתי ראשיתי, כנראה מאוד מאוד מרכזי, ואני חושב שאם אנחנו רוצים באמת להיאבק בצורה אמיתית, רצינית, נגד השנאה העצמית של האומה, כן? האנטישמיות הלאומנית שלנו, כן? איך שאנחנו לפעמים היהודים, משנאי מחרבי ממך תצאו, כן? אומר הפסוק, משנאיך ומחרבי ממך תצאו, ממך, איך אתה מוציא את השונאים של עצמך? איך זה שיש יהודים שכל כך שונאים את עצמם? כן, ונאבקים נגד האומה שלך, איך זה קורה דבר הזה? אז זה כי זה לעומת זה עשה אלוקים, כי עם היהודי הוא העם שמסוגל להודות, וכנראה שאם הוא מסוגל כל כך להודות, אז הוא גם מסוגל הפוך, אם הוא לא יודע להודות, אז הוא עושה בדיוק הפוך, הוא לא שם לב עד כמה הוא רואה זהב, הוא הופך את זה לחול גס, הוא רואה נשמות טהורות, הוא הופך את זה לרשע, הוא לא שם לב בכלל שהילד שלו הוא צדיק גמור, עכשיו הוא גנב, כי הוא לקח שתי שקל על השולחן. הוא לא רואה. אז הוא בעצם עלול להרוס, כן, את הדבר היקר. וכמובן, הפוך, התנועה היא הפוכה. עם ישראל הוא עם שגם מסוגל להסתכל על אומות העולם, וגם לראות את הנקודה הטובה אצל כל אומה ואומה, כמובן, להגביה את האומות, לא להיאבק איתם. סתם במין תחרות כזאת שאנחנו יותר טובים, אלא הפוך, להבין של כל אומה ואומה יש איזה ניצות, שזה נקודה של אמת, וכמובן שאין לנו שום גזענות לאף אומה ולאף אדם, כי אדם מגן שהוא גזען עם ההוא שגר בקצה השני של הפלנטה, אז פתאום הוא שם לב שהוא גם גזען עם הכפר השני, וגם עם לפעמים הקרובי משפחה שלו, וגם בתוך הבית שלו לפעמים, בסוף מברך שגם את עצמו הוא לא בדיוק אוהב. כן, כלומר, התנועות האלה של שנאה עצמית, הן מתחילות תמיד בזה מקום מאוד כזה, שאתה אומר, טוב, יאללה, בסדר, מה אכפת לי מהסינים הרי? שונא אותם, אז מה, כן, מה יקרה? לא, לא. אם אתה שונא את הסינים, אז גם אתה, בסופו של דבר, תגלה שגם את עצמך אתה לא בדיוק, בדיוק אוהב. אלא לגלות כל הערכים האלה, אתם יודעים שעם ישראל הוא העם ש... זה מה שהוא יודע לעשות. הוא לא ימציא שום ערך. הוא יודע לקרב את הערכים של אומות העולם לשם. הם מביאים את 70 הפרים בסוכות, ככה את הקורבנות, כן, שלהם, את הערכים שלהם, ואנחנו עושים את הקורבן. אנחנו לוקחים, מבליטים, מדקים, מרימים את מה שטוב, לוקחים את הפנים, אנחנו מקדשים את הערכים שלהם, וככה אנחנו בדיוק מסתכלים עליהם. אנחנו לא מסתכלים עליהם בחז ושלום בשיפוטיות, אלא אנחנו המקום שמסוגל לקרב את כל הטוב, את כל הטוב שהם מביאים, לקרב אותו אל השם. ככה אבא צריך להתנהג בתוך משפחה. האב, כן, מבחינה מסוימת, הוא זה שיכול להסתכל על כל ילד וילד ולהבין למה כל אחד ואחד בעל ערך, ומה קורה כשיש ילד שהוא בדיוק נוגד אותי, שהוא בדיוק נאבק איתי, שהוא בדיוק, אני לא מצליח לאהוב אותו, חס ושלום, כן? למה אני לא מצליח לאהוב את הילד הזה? כנראה שהילד הזה הוא מזכיר לי קצת אולי את עצמי. אולי לפעמים הוא מזכיר לי את אשתי שאני לא אוהב כל כך. אולי הוא מזכיר לי את חז ושלום, ההורים של אשתו כאן שהוא לא כל כך אוהב וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא כנראה בתור איזה מאבק תמיד בינו לבין עצמו. אז כדי להכיר בטוב שבילד, אדם הרבה פעמים צריך לתקן משהו בתוך עצמו. זה נכון לאדם עצמו, כן? לפעמים זה אפילו חבר שאתה פוגש ברחוב, אתה לא רוצה לראות אותו. למה? כי הוא בדיוק מזכיר לך את מה שאתה לא רוצה להיות. כי אתה יודע שאתה כזה גם. ואז אתה בעצם במקום לעבוד על עצמך, אתה כועס עליו. וכמה עם הפנים לפנים, כך לב אדם לאדם. אדם מתבקש לעבוד, כן, בהשתקפות. מה שקשה לי בחיים, זה בא להעיר לי הערה. אם קשה לי להודות, אם אני בסופו של דבר הורס, סימן שיש משהו שאני עוד לא גיליתי טוב, שבתוך עצמי, ועליי רק לעבוד על עצמי, למצוא את הנקודה הטובה הזאת, הפנימית הזאת, ולהרים אותה, לאהוב את עצמי יותר, לתקן לפעמים דברים שקשורים לדורות הקודמים, ובזה להתחבר בצורה חיובית באמת לחיים, ולתת לכל יום ויום, לכל אדם ואדם, לכל שעה ושעה את הערך ואת המשקל מזהב, כי הכל זהב באמת, רק עלינו לחדד את ה... את, את, את הראייה. אז שלנו, קודם כל בזה, כן, תפילה שבאמת הופך את הערס עצמי להודיה. יש שאלות אולי?
כן.
בבקשה.
זאת אומרת, באמת על הבעיה של הנערים, בנים, בנות, בגיל ההתבגרות, שהגוף שלהם מתנפח, ולא
נכון.
מנסים למצוא תשובה, למצוא דברים חומרים. בדרך טיפס, אמרת כאילו שהדרך לעזור להם זה להסתכל על המהות הפנימית, המגמה שמתוך זה זה קורה. שאלה פיזית לא צריך לעשות בסופו של דבר. אמרת שלא להילחם נגדם, אבל מה כן לעשות?
לא, לפעמים צריך לשים גבולות. כמובן, ילד, תחשוב על ילד פרזיט. אז הוא יושב בסלון, ככה הוא לא עושה שום דבר. וכל דבר, תבוא לעזור, לא בא לי, הוא נותן אווירה כזאת, אכסנית בכל הבית. כי הוא כל הזמן מסביב עצמו שוב. למה הוא מסביב עצמו? כי הוא לא אוהב את עצמו באמת. אז הוא מחפש את הוא מחפש את עצמו. איך? זה שהוא נאבק עם כולם. זה הדרך שלו להגיד, אני, יש לי ערך. כן? כי שמה הוא קיים. אז אנחנו כהורים כמובן רוצים לשים גבולות פה באמת, בעיקר במקומות הציבוריים, בצד העזרה לבית, למשפחה, להיות חיובי, להיות עוזר. אבל הצד השני של לשים גבולות, זה כמובן לאהוב אותו, לדבר איתו, להסתכל עליו. משה, מה קורה איתך? אתה יוצא מסיירת, סיימת צבא עכשיו, אתה שוכב במיטה ככה כמו זה... מה זה? היית רץ בכל קרב, היית ראשון בכל זה. מה אתה עושה? דבר איתו. להתחבר עוד פעם קשר עין. כשמדברים בגיל התבגרות, בעיקר, בגיל התבגרות עד גיל 120, כן? גיל התבגרות כל החיים. כשמתחברים אל האדם, מדברים איתו באמת, בנחת, ואוהבים אותו, מעריכים אותו. בהתחלה, כמובן, יש תגובות של תעזוב אותי, אני כוח, וככה. ולאט לאט יש אדם שבאמת רוצה לצאת מזה, קודם כל. רוצה להשתנות. כנראה משהו קרה בו, כנראה שהוא לא מאמין בעצמו, כנראה שהוא... אז הוא מעשן נרגילה בכיכר, באחד מהכיכר, כן? בארץ ישראל. ואתה עוזר לו בזה שאתה הולך אל הכיכר, אתה הולך לראות אותו. אמר לו, יוסי, מה הולך איתך? מה הולך איתך? מה אתה עושה פה? אתה יודע מה הולך כאן? דבר איתו, זה, תעזוב אותי. ויש לפחות את הדו-שיח. החשוב כאן זה להבין שהאהבה גמטריה אחד. אתה צריך להתחבר אל, להיות אחד איתו. אתה לא נגדו, אתה לא נאבק איתו. אתה לא כועס אפילו עליו. ברגע שאין כעס ויש באמת אפשרות לראות אותו ולהרים אותו, האדם יוצא מהמצב הזה. כי אתה מצביע על כל מה שטוב אצלו, וכי אתה, יותר מזה, אתה עוזר לו גם להסתכל בצורה חיובית על הסביבה שלו. כן, זה, לפעמים זה הפוך, אם צריך לעזור לו להסתכל בצורה חיובית על הסביבה כדי שיראה את הטוב שבתוכו. כלומר, לפעמים קשה, אדם לא מקבל שאתה אומר לו, אתה טוב, יש בך את כל הדברים הטובים האלה, הוא לא פנוי עכשיו. אבל הוא צריך לחדד את ההסתכלות שלו. ולדעת, לראות, לשפוט בצורה חיובית כל דבר ודבר שנמצא בסביבה שלו. ומה שעושים המתבגרים הכי נכון זה תמיד קונפרונטציה. מה זה קונפרונטציה בלועזית, כן? מה זה בעברית קונפרונטציה? זה מעמידים אותה מול המציאות. תראה מה שקרה. תראה איפה אתה נמצא. טוב לך עכשיו? לא טוב לי. כן, אתה מפגיש אותו עם המציאות, כי זה המקום שאי אפשר להתווכח איתו. ואז אתה מצמצם את עצמך. אתה שואל אותו, אז מה עושים? תגיד לי, מה היית רוצה לעשות עכשיו? מכאן ולבסדר, הבנו, נפלת היה קשה. לפעמים אדם נופל מזה שהוא נופל, כי הוא לא סולח לעצמו שהוא נפל. אז הוא נמצא בתוך ההרס העצמי של ההרס העצמי, כן? הגעתי לאודו, נפלתי בסמים, סמים זה, נפלתי כל כך נמוך, איך אני יכול לקום בכלל? ועכשיו זה ביוק הפוך. אז תגיד לו, תשמע, איך שנפלת, זה הסיפור שהיה. בוא נלמד מזה משהו. מה אתה רוצה לעשות עם זה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעצם. יש לך בחירה. זה הנפלא שבחיים האלה, כן? שיש בחירה עד הסוף. אפשר בכל דבר לתת לזה משקל אדיר. אפשר לחיות זוגיות מדהימה עם אשתך. אפשר להיות זוגיות כזה רדודה, כזה. זה תלוי בך כל יום. כל יום אתה יכול להפוך את הכל, כן? לחיים שיש בהם חיים, לחיות את החיים, או לחיים של עוד יום. ואין מה לעשות, אם לא מהירים את ההערה שבכל יום, זה חנוכה, כן? עוד מעט נדבר על חנוכה. אם לא מהירים את ההערה שבכל יום, אז אנחנו רק יורדים. אין סטטוס קו בעבודה עצמית. אז שנזכה באמת, כן, כששאלה אחר.
יכולים להסתכל על המצב של מסעמים, מרוד, וכל מיני מחנות האלה כמסעות, קוראים בהם אולי כמציצויו של טוב, אבל די שזה חלק מהתרבות מערב, שזה לא רק לא נתפס כמשהו, זה ממש נורמלי. לנסוע להודו ולקחת סמים ולהיות בדיכאון זה נורמלי. להיות שמח ודתי ומודה, זה דפוק.
לכן
זה
אתה
סביץ' מאוד מאוד...
כן, לפעמים אתה אומר, נכון, אתה אומר לפעמים יש חברה שלמה שפולט מתוך ציניות. מתוך סמים, מתוך... יש חברה שלמה שזה הנורמה, אתה אומר. אבל ברגע שאתה מביא את מה שאנחנו מדברים עכשיו בצורה של תפילה, כלומר בצורה עוצמתית ופנימית ועמוקה ואמיתית, אין לזה אויב. כולם רואים בעיניים שלך שהשמחה הזאת היא שווה מיליון דולר. את כל מה שעשיתי בחיים שלי, שחשבתי שאני נורמלי, עכשיו אני רואה אותך, אתה נראה לי הכי נורמלי. זה נקרא קידוש השם. רואים את הבן אדם הזה, המתפלל עוד פעם על אותה בחינה, כן? הוא מתפלל על אותה בחינה. זאת אומרת, הוא חי את הדברים באמת מבפנים, ובאמת הוא שמח לראות אותי. אני פתאום, הרי למה נכנסתי לאודו ולסמים ונפלתי? כי ראיתי על מדי שיקרה. ראיתי שבאמת... אין במערב הפרוע הזה משהו טוב. יש רק כאילו אור. אין אור באמת. אז אני חיפשתי את האור והלכתי להודו כדי להודות. כן, הולכים להודו. אז הלכתי להודו, ומה מצאתי בהודו? מצאתי אנשים שסך הכל כיף להם. אולי לא כיף לפעמים, אבל לפחות משהו יותר משוחרר כזה, אולי יותר, תגיד אתה, לא יודע, יותר נראה ככה אולי. פחות לחוץ. ואני חשבתי שזה הטוב. עכשיו אני פוגש את מוישה, ומשה יש לו חיוך על הפנים. משה הוא מודה באמת על כל דבר, משה מחבק אותי, הוא חם, הוא אוהב אותי, הוא גם מעניין, הוא רק פותח את הפה, הוא אומר דברים שאני אף פעם לא שמעתי. הוא גם לשכל מעניין, וגם לרגש מסקרן אותי, מאיפה זה והכוח הזה? כל בוקר הוא קם, זה לא הבוקר, זה אתמול, שלשום, היום, כל הזמן הוא קם, יש לו כוחות, מאיפה זה והכוח הזה? אז אני חושב שאפשר שיהיה שינוי. וזה קידוש השם, זה מופיע, בלי זה אני מדבר על התפילה. ברגע שזה מופיע באור של האדם, הוא כבר נושא את זה בגוף שלו. כן? זה אחד מהטעויות הגדולות, זה אחד מהתיקונים הגדולים בעצם גם של הדור. שהעבודה תהיה בגוף, לא בנשמו, ולא בשכל, ולא שזה יחדור לגוף, לחוויה. כן? צלם אלוקים זה משהו מאוד גופני. צלם אלוקים. האדם כשהוא נברא בצלם אלוקים, זה משהו שהוא חי, זה לא איזה משהו כמו שלפעמים חשבנו מין שכל כזה, תיאורית. גם שחזל אומרים שכל, הם מתכוונים שכל עליון, משהו מאוד מאוד, מאוד מופיע בהתנהגות. אז אתה צודק שזה עבודה. לפעמים מרגישים שיש פה עבודה מול ים, מול גלים כאלה ו... אבל איך אמרנו בחנוכה, כן? מועטים נגד רבים. אין לנו בעיה עם זה, אנחנו כבר היינו בסרט הזה. רד השם.